סוכה, דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, דף למד וו, עמוד ב', במשנה למטה. סוד זה נתגלה אליי בחלום. כך כותב המקובל האלוקי, רבי מנחם רקנתי, זכותו יגן עלינו. כותב את זה בחיבור שלו על התורה בפרשת אמור, ומרן הבית יוסף מביא את זה בסימן תף רי שנון א', מה נגלה בחלום למקובל האלוקי רבי מנחם רקנתי? זה היה בלילי יום טוב הראשון של חג הסוכות, התארח אצלו באותו חג, התאכסן אצלי חסיד אחד אשכנזי, שמו הרב יצחק. והנה בחלום אני רואה את האורח שהיה כותב השם. יש שם יוד, אחרי זה היי, אחרי זה וו, אחרי זה היי. הוא כתב את השם הזה. הוא כתב את היוד, אחרי זה את ההי, אחרי זה את הוו סמוכים, ואת ההי, האות הרביעית, הוא כתב אחר כך בנפרד, לא כמילה אחת. התפלאתי בחלום לראות את האורח כותב ככה את השם, ואמרתי לו, מה זה עשית? למה? והשיב לי, כך נוהגים במקומנו, ומחיתי בו, אין דבר כזה, זה לא תלוי במנהג. שם קודש, י' ק' ו' ק' צריכים לכתוב יחד את ארבע אותיות, אתה לא יכול לכתוב את ה' האחרונה בנפרד. וכתבתי אותו שלם, את כל ארבע אותיות יחד. שתומם על המראה ואין מבין, לא הבנתי מה החלום המוזר הזה. כותב שלוש אותיות, אחרי זה תאות הרביעית בנפרד. הרי כל עם ישראל יודעים שכותבים את ארבע אותיות של שם השם יחד. למחר בעת נטילת הלולב הבנתי. ראיתי שלא היה מנענע, רק הלולב ומיניו בלתי האתרוג. ביד ימין הרי מחזיקים את הלולב עם ההדסים והערבות, וביד שמאל מחזיקים את האתרוג. והוא נענע רק את היד הימנית, לולב, ההדסים והערבות, והאתרוג היה בנפרד. לא נענע אותו ביחד עם כל, עם כל השלושת המינים. והבנתי פתרון חלומי, שצריך באמת למחות בו על זה, וללמד אותו לחבר את ארבעת המינים ביחד. האתרוג צריך להיות יחד עם הלולב וההדסים והערבות. ובאמת ההוא חזר בו. והבית יוסף מביא את זה להלכה, שכשנוטלים את הלולב ומנענעים את ארבעת המינים, צריכים שהם יהיו יחד, האתרוג ביחד עם הלולב וההדסים והערבות. מביא הרקנתי שם, מה הסוד? למה הם צריכים להיות יחד? כי ארבעת המינים מרמזים על ארבע אותיות של שם השם, שם י' ק' ו' ק'. מביא שם מהמדרש, מביאים מהמדרש, שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא נמשל כביכול ללולב, להדסים, לערבות, לאתרוג, מביא פסוקים שם במדרש רבה, ספר ויקרא פרשה למד. בנוסף, הרי הזוהר הקדוש כתוב בחלק א' דף ר' ח' שהארבעת המינים הם כנגד ארבע אותיות של שם י' ק' ו' ק', ולכן יש מעלה גדולה את כל הארבעת המינים לחבר יחד בשעה ש... נוטלים אותם ובשעה שמנענעים אותם. אנחנו עוקדים יחד את הלולב וההדסים והערבות, מחזיקים אותם ביד ימין, ואת האתרוג מחזיקים ביד שמאל, אבל כשבאים ליטול אותם, מצמידים אותם יחד. למדנו לאל שלפי דעתו של רבי יהודה, יש חיוב לאגוד את הלולב וההדסים והערבות יחד. לאגוד אותם, לקשור אותם ביחד. במה קושרים אותם יחד? אומרת המשנה, אין עוקדין את הלולב, עם ההדס והערבה, אלא במינו, במינו של הלולב, במינו של העץ דקל. תיקח למשל עלים של, של הלולב, ועם זה תקשור את הלולב יחד עם ההדסים והערבות. אלה הם דברי רבי יהודה, שלפי דעתו, חייבים לאגוד את הלולב יחד עם ההדסים והערבות. אפשר להביא רמז וסימן לזכור, שלפי דעתו של רבי יהודה, חייבים לאגוד את המינים יחד, כי רבי יהודה, השם שלו יהודה, זה אותיות שם י' ק' ו' ק', ביחד עם האות ד' שהיא גמטריה 4, כנגד הארבע אותיות של שם המפורש, שם י' ק' ו' ק', שצריך להגד את המינים יחד, כדי שהשם של השם יהיה מחובר, כל האותיות יהיו מחוברות יחד. רבי מאיר אומר, אין חיוב לאגוד את השלוש מינים יחד, אבל יש מצווה לאגוד אותם יחד, משום זה כלי וענווהו, ענווהו מלשון נאה, לעשות את ארבעת המינים שיהיו נאים. עכשיו, זה לא חייב להיות דווקא במינו של, במינה, ב, במינו של אחד מארבעת המינים, אחד משלושת המינים, אפשר אפילו בחוט, במשיכה, ואני אוכיח לך את זה, אמר רבי מאיר, מעשה באנשי ירושלים, שהיו גדולי ירושלים, שהיו עוקדים את לולביהם, עם שאר המינים, בגימוניות של זהב, רשי נוקט, גימוניות מלשון אגמון, אגמון זה חכה שדגים איתה דגים, שבקצה שלה היא קצת מקופפת, אז גם כן הם היו עשויים מזהב, היו עוקדים את המינים בגימוניות של זהב. אתה רואה מפה שלא חייבים דווקא במינו של הלולב, או של ההדסים, הערבות. אמרו לו, אין מראיה מאנשי ירושלים, זה שהם היו קושרים את הלולב בגימוניות של זהב. כי זה לא היה אגודה, לא, הם לא עקדו את הלולב עם הגימוניות האלה, אלא הם היו עוקדים את הלולב במינו, היו עוקדים אותו מלמטה. באיזה מין עלה של הלולב הם היו עוקדים מלמטה, את הלולב יחד עם ההדסים והערבות, ולמעלה שמו גימוניות של זהב כדי לנאות את המצווה שתהיה נאה. אבל הקשירה עצמה הייתה במינו של הלולב באמת. במשנה למדנו שלפי רבי יהודה צריך לאגוד את הלולב עם ההדסים והערבות במינו של הדקל. אז יכול להיות שזה בשביל יופי. אמר רבה, לא, לא חייב להיות שזה בשביל הדר ויופי. אלא אפילו בסיב שגדל סביב הדקל ונכרח סביב הדקל כמו לולבי גפנים, גם איתו אפשר לאגוד. אפילו שזה לא כל כך נאה. ואפילו בעיקר הדדיקלה, אפילו בגזע, לקחת מהגזע של הדקל ולקלף ממנו ולעשות ממנו איזשהו חוט לקשור, זה גם כן טוב. ואמר רבא, מה איתם עד הרבי יהודה שצריך לאגוד דווקא במינו באמת, אם ככה? אם זה לא משום ההדר של הלולב, אז למה כן? כסבר, לולב צריך אגד מהתורה. לומד את זה מאגודת איזוב. לומדים מאגודת איזוב, כמו ששם היה צריך לאגוד את זה, את האגודת איזוב. ככה גם צריך לאגוד את ארבעת המינים, את שלושת המינים. ואם הייתי מינה אחרינה, ואם הוא יאגוד עם חוט מסוג אחר, לא מהלולב או הדסים הערבות, הווה חמישה מיני, אז יש את ארבעת מינים, את הלולב, הדסים הערבות ואתרוג, ויש עוד את המין שאיתו הוא עוגד את המינים האלה יחד. ואם כן הוא עובר על בל תוסיף. ואמר רבה, מינה מינה לה דסיב ועיקר הדדיק לה מינה דלולב ההוא. מאיפה אני לוקח שסיב ועיקר הדקל זה גם כן ממין הלולב, מכיוון שזה חלק מהעץ דקל. לתניה ברייטה, תורה אומרת, בסוכות תשבו שבעת ימים. באיזה סוג סכך אפשר לסכך את הסוכה? לפי רבי מאיר, סוכה של כל דבר. דברי רבי מאיר, יש שני תנאים, שזה יהיה דבר שגידולו מן הארץ, ודבר שאינו מקבל טומאה, ושהוא כמובן צריך להיות תלוש מן הקרקע. זהו, אבל אתה יכול לסכך בכל דבר, כך דעתו של רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אין סוכה נוהגת, אלא בארבעה מינים שבלולב. אתה יכול לסכך רק עם הארבעה המינים שבלולב, חידוש. והוא לומד את זה בקל וחומר. מה הקל וחומר? והדין נותן. ומה לולב שאין נוטלים לולב בלילה, אלא רק ביום. שאין נוהג בלילות כבימים. בכל זאת, מחמירים שאינו נוהג אלא בארבעת המינים. ולא בדברים אחרים. כל שכן סוכה, שנוהגת גם בלילות. יש חיוב לשבת בסוכה. כבימים, אז אינו דין שלות נוהגת אלא בארבעת המינים, אז ודאי שנוהג החומרה של ארבעת המינים תנהג בסוכה, שהסוכה הרבה יותר חמורה מארבעת המינים. אמרו לו, תראה, אם אתה בא לעשות קל וחומר, להחמיר, ובסוף, בגלל הקל וחומר שלך רק יבוא כולה יותר גדולה, אז אל תעשה קל וחומר. כל דין, כל קל וחומר, שאתה דן תחילתו להחמיר, כשאתה רוצה להחמיר, להגיד שצריך לעשות סוכה דווקא מארבעת המינים. ולא משום דבר אחר, וסופו, בסופו של דבר להקל. מה יצא? כמו שהגמרא מיד מביאה, יצא מזה כולה, כזה קל וחומר אינו דין, זה לא נקרא קל וחומר, כי אתה לא מחמיר פה, אתה בעצם מביא אותו לידי להקל, אז מה תגיד, שסוכה יותר חמורה לכן מה? לכן תלמד את הקל וחומר ותקל יותר, ויבואו לידי כולה יותר גדולה, זה לא נקרא קל וחומר. למה זה יוצא כולה אם אתה תגיד שצריכים לסכך דווקא בארבעת המינים? כי אם הוא לא מצא סכך מארבעת המינים, מה הוא יעשה? הוא לא יעשה סוכה בכלל. יהיה יושב ובטל. זאת אומרת שהוא פטור ממצוות סוכה. ואתה מקל עליו. והתורה אמרה, בסוכות תשבו, בסוכות תשבו שבעת ימים. סוכה של כל דבר, לא דווקא של ארבעת המינים. אני אתן לך עוד הוכחה שאפשר לסכך גם בדברים שהם לא ארבעת המינים. וכן בעזרה הסופר הוא אומר, שבתקופת חג הסוכות ראשי העדה אמרו לעם, צאו ההר, שם בהר, יש שם כל מיני סוגים של צמחים, והביאו עלי זית, ועלי עץ שמן, ועלי הדס, ועלי תמרים, ועלי עץ אבות, לעשות סוכות ככתוב. ממה תעשה סוכה? אז בסדר, תמרים, הדס, עץ אבות, בסדר. ומה עם עלי זית? עלי עץ שמן? זה מארבעת המינים? לא. ובכל זאת, אפשר להביא את זה בשביל סכך. ורבי יהודה סבר, נו, איך הוא מסביר את הפסוק? מה תעשה עם עלי זית ועלי עץ שמן? הרי אי אפשר לסכך בהם. מה התשובה? רבי יהודה סבר, עני לתפנות. זה באמת לא מיועד לסכך, זה מיועד לתפנות. עלי הדס ועלי תמרים ועלי עצבות, שזה מארבעת המינים, זה לסכך. טוב. לפי דעתו של רבי יהודה, צריך דווקא לאגוד את הארבעת, את שלושת המינים, את הלולב, הדס והערבות, דווקא במין הלולב. וסיב, ועיקר הדקל, זה גם נקרא ממין הלולב. מאיפה אני מוכיח את זה? ותנן, המשנה אומרת להם, מסככין בנסרין, דברי רבי יהודה. אפשר לסכך את הסוכה, לפי רבי יהודה, בנסרים של עץ. עכשיו, נסרים של עץ, לפי רבי יהודה, איזה עץ מדובר פה? הרי רבי יהודה אומר שאפשר לסכך רק בארבעת המינים. אז מדובר פה על עץ ממינו של הלולב, בעץ דקל. ועץ דקל נקרא מינו של הלולב, אז אתה רואה שעיקר הדדיקלה זה מינו של הלולב, עיקר הדקל זה מינו של הלולב. על מסיב ועיקר הדדיקלה ממינה, דלולב הוא שמה מינה. אתה רואה מפה באמת שאפשר לאגוד את הלולב עם הדסים והרבות, גם עם עיקר הדקל, גם עם הגזע של הדקל, אתה תקלף ממנו, תעשה ממנו רצועה כזאת, תאגוד איתו את הלולב. שואלת הגמרא, רגע, 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 רגע. ומי אמר רבי יהודה, ארבעת המינים אין מידי אחרינה לא? לפי רבי יהודה אי אפשר לסכך את הסכך של הסוכה בקורות אחרות, אם זה לא עשוי מארבעת המינים? והתניה, ברייתא. סיכה בנסרים של ארז. ארז זה לולב, זה הדסים, זה ערבות, מה זה ארז? שיש בהן ארבעה טפחים, אז דברי הכל פסולה הסוכה, כי אי אפשר לסכך בנסרים כאלה רחבים, כי זה כמו הנסרים של התקרה, ויש גזרת תקרה, לא ניכנס לזה. אבל אם אין בהם בנסרים האלה רוחב של ארבעה טפחים, רבי מאיר פוסל ורבי יהודה, שאתה אומר שהוא סובר שצריך דווקא סכך מארבעת המינים, מכשיר לסכך בנסחים של ארז. ומודה רבי מאיר, שאפילו מנסרים רחבים ארבעה טפחים, יש דרך שיהיה אפשר לסכך בהם. מה הדרך? שאם יש אוויר בין נסר לנסר, בין נסר של ארבעה טפחים לבין הנסר השני של ארבעה טפחים, יש ביניהם אוויר ברוחב כמלון נסר, דיינו ארבעה טפחים, שמניח פסל, פסולת גורן ויקב של סכך כשר, ביניהם, בין הנסרים והסוכה כשרה. הסברנו בדף י"ח עמוד א', שאם סכך פסול פוסל בארבעה טפחים, מדובר פה שהסוכה תהיה כשרה באמצע, שיש לך ארבעה טפחים פה ועוד ארבעה טפחים מפה, וביחד זה שמונה טפחים, בקיצור זה יוצא סוכה כשרה. אבל כל פנים, מה אנחנו רואים בדבריו של רבי יהודה? שאפשר לסכך בנסרים של ארז. זה הרי לכאורה לא מארבעת המינים. עונה הגמרא, למה? ארז זה כן מארבעת המינים. מהי ארז? הדס. הדס זה ארז? כן. כדרבא ברבונה, דאמר רבא ברבונה. אמרי בי רב, בבית מדרשו של רב אמרו, עשרה מיני ארזים הן, ואחד מהם זה הדס. שנאמר, אתן במדבר ארז, שיטה והדס, וגומר, בכל אופן, הדס זה סוג של ארז. זאת, כן, הדס זה סוג של ארז. רבי יהודה סובר שחייבים לאגוד את הלולב, וצריך לאגוד אותו במינו, לעומת זאת רבי מאיר סובר שלא חייבים לאגוד את הלולב, לכן אפשר גם לאגוד אותו בדברים אחרים. רבי מאיר אומר שאפשר לאגוד את הלולב אפילו במשיכה, או כל חוט שהוא. תניא אמר רבי מאיר, אני אוכיח לכם שאפשר לאגוד את הלולב גם בחוט אחר, לאו דווקא במינו של הלולב. מעשה ביקירי ירושלים, נכבדי ירושלים, עשירי ירושלים, שהיו עוגדים את לולביהם בגימוניות של זהב, בחוטים מזהב כפופים. אמרו לא אלה שסוברים כמו רבי יהודה, משם ראיה, זה לא ראיה. במינו היו עוגדים אותו מלמטה. זאת אומרת, עיקר האיגוד שעגדו את הלולב היה במינו, ובנוסף מלמעלה רק לקישוט היו עוגדים אותו בגימוניות של זהב. מספר את הגמרא, אמר להו רבא, הוא נתן הוראה, להנו מגדלי יושנה, מגדלי לא מלשון מגדלים, אלא גודלים, האלה שהיו עוגדים את ארבעת המינים, את הלולבים, שהם היו עוגדים דבי ריש גלותה, בביתו של ראש הגולה. אז הוא נתן להם הוראה, הוא אמר להם ככה, כי גדליתו אושנה דבי ריש גלותה, כשאתם עוגדים וקושרים את הלולב של ראש הגולה, שיירו בי בית יד, למטה, תשאירו מקום ליד שתחז בלולב הדסים והערבות, ולא יחזיק בחוט שאיתו עוקדים אותם, אלא יוחז בהם עצמם, רק מעל מקום של בית יד, שם תאגדו. זאת אומרת שהקשירה תהיה קצת גבוהה, לא תהיה למטה למטה, אלא למטה יהיה מקום להחזיק, ומעל המקום להחזיק, שם תקשירו. למה? כי היכי דלותה וחציצה. כדי שכשהוא יבוא להחזיק את ארבעת המינים, את שלושת המינים, לא יחזיק ברצועה של הקשר שקשרו ועגדו את המינים, אלא יחז בעלולה והדסים והערבות עצמם. למה? כי רבא סובר שאין חובה לאגוד את הלולב. זה רק לנוי. אז אם כן, יוצא שהקשר שעוקדים הוא חציצה בין היד לבין הלולב. לעומת זאת רבא אמר, לא צריך להשאיר מקום למטה להחזיק בלי קשר. כי הרי כל לנאותו אינו חוצץ, הרי בשביל מה אתה עוגד את הלולב? לנוי. אז אם כן, זה לא נחשב חציצה, זה חלק מהלולב. ואמר רבא, כשאתה בא לקחת את הלולב לצאת ידי חובה בחג הסוכות, לא לינקית איניש אושנה בסודרה, שלא יקרוך את המינים באיזשהו בגד, ויהיה חציצה בין היד שלו לבין הלולב. דבעינה לקיחת תמה, צריך לקיחה שלמה שהוא יחזיק את הלולב עצמו, ואם הוא חוצץ בין היד שלו לבין הלולב על ידי בגד, לקה, זה נחשב הפסק. ורבא אמר, אין בזה שום הפסק. לקיחה על ידי דבר אחר, שמה לקיחה, גם כשאני לוקח את הלולב על ידי הבגד, זה נקרא שאני לוקח את הלולב. ואני אוכיח לך את זה. אמר רבא, מינה מנהלה דלקיחה על ידי דבר אחר, שמה לקיחה, מאיפה ההוכחה שלי? דתנן משנה במסכת פרה. אדם שנטמא תומת מת, הוא נגע במת, היה באוהל של מת, נטמא. אבל בשביל להיטהר, אז חוץ מזה שאחרי שבעה ימים הוא צריך לטבול, ואז הוא נטהר, אז במשך השבעה ימים שהוא סופר לטהרתו, צריך לעזות עליו מי חטאת. מה זה מי חטאת? זה אפר של פרה אדומה, שנתנו אותו במים של מעיין. עכשיו, היו מטלטלים את המים האלה של מי חטאת ממקום למקום ומעיר לעיר, היו שמים את זה בתוך קנים כאלה, וזה היה קנה צר וארוך, והיו סוגרים את זה משני הצדדים, וכשבאים לעזות בשביל לטהר תמי מת, היו צריכים להשחיל לתוך הקנים את האזוב, ועם העשב של האזוב היו מזים, היו טובלים את האזוב בתוך המי חטאת ומזים. עכשיו, מכיוון שזה היה קנה מאוד מאוד צר, אז איך היו משחילים את האזוב פנימה? משחילים אותו, אבל אם זה היה אזוב קצר ואולי מגיע למים, מה היו עושים? אם האזוב קצר והוא לא מגיע למים, מספקו, דיינו מעריך אותו כדי סיפוקו כמה שהוא צריך, את האזוב, בחוט ובקוש, זה פלח שאיתו טובים, זה מין כזה מין כיסם כזה ארוך, וטובל את האזוב על ידי דבר אחר. אתה רואה, הוא לא מחזיק את האזוב עצמו כשהוא טובל אותו בתוך המים, אלא קושר את האזוב לאיזשהו חוט, וביחד עם החוט הוא משחיל את זה פנימה לתוך הקנה, ואז זה נוגע במים, ואז הוא מוציא את זה, ואז הוא מזה. וטובל ומעלה ואוחז באזוב ומזה. למה? הוא אוחז באזוב כדי שהוא יוכל לדייק. ואם הוא היה אוחז בחוט, אז זה ככה היה נזזו לו לצדדים. אבל בכל אופן, אתה רואה מפה שכשהוא צריך לטבול, שזה מצווה מהתורה לטבול את האזוב בתוך המים, הוא טובל את האזוב על ידי דבר אחר, על ידי חוט, על ידי קוש. והמי, ולקח וטבל המרחמנה, שהוא צריך לטבול בשעת לקיחה, דיינו ביד, ולא על ידי דבר אחר, אלא לאו שמע מן הלקיחה על ידי דבר אחר, שמע לקיחה, וכי אתה לא מוכיח מפה, שגם אם אני לוקח את האזוב על ידי חוט, שהוא דבר אחר, זה נקרא שאני לוקח את האזוב, כי החוט זה סך הכל דרך איך לקחת את האזוב, וזה לא נחשב לקיחה על ידי דבר אחר, אלא זה נחשב לקיחה. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. ממאי? מי אמר שמשם אפשר להוכיח גם לעניין לקחת את הלולב עם איזשהו בגד? דיל מה שאני אתם לעניין אזוב, כיוון דחברי, הוא הרי קשר וחיבר את האזוב לחוט. לכן כגופי דמי, לכן זה נחשב שהוא לוקח את האזוב עצמו למרות שהוא מחזיק את החוט, כי הוא מחובר לאזוב. אבל כשהוא סתם מחזיק את ארבעת מינים ביחד עם איזה בגד, אולי זה כן נקרא לקיחה לידי דבר אחר שלא נחשב לקיחה. אלא מוכיחה הגמרא מהכה. ממקום אחר, משם אנחנו רואים שלקיחה לידי דבר אחר כן נקרא לקיחה. איך היו מכינים את המי חטאת? היו צריכים לקחת כלים מאבן, שהכלים האלה לא מקבלים טומאה, שאיתם היו ממלאים מים ממעיין, ובהם היו מפזרים אפר של פרה אדומה. מאיפה היה אפר של פרה אדומה? את האפר גם כן היו שמים במין שפופרת כזאת. והיו שופכים מהשפופרת לתוך האבן עם המים של המעיין, וככה מקדשים את המים. עכשיו, אם הוא לא נתן את האפר לתוך הכלי מהאבן, אלא נפל משפופרת לשוקת, נפל, לא ששפכו, אלא הוא נפל מעצמו, נפל אפר, בלי ששפכו מתוך כוונה, אז הקידוש פסול. כי צריך לקחת ביד ולשפוך אפר בתוך המים של המעיין. אז מה אתה רואה מפה? שזה שלקחו ושפכו אפר על ידי שפופרת, זה לא בעיה. אתה יכול לקחת את השפופרת עם האפר ולשפוך ממנה לתוך המים, וזה יהיה כשר. הסיבה כאן שזה פסול, כי זה נשפך לבד, כי זה נפל לבד. האיפי לא הוא כשר והמי, ולקחו ונתן אמר רחמנה, שצריך לקחת ולתת אפר לתוך המים. ואיך אפשר לתת על ידי כלי? אלא מה אתה רואה מפה? לאו שמע מן הלקיחה על ידי דבר אחר, שמע הלקיחה. מוכח מכאן שגם אם אני מחזיק בכלי וכך נותן, זה נקרא שאני נותן. נתינה על ידי דבר אחר, שמע נתינה. אותו דבר, כשאני לוקח את המינים שבלולב על ידי בגד, זה גם יהיה קשר. ואמר רבא, אדם שאגד את ההדסים והערבות, שלא ידחוף פנימה את הלולב. לא לידוץ איניש לולב הבושענה. לא ידחוף את הלולב לתוך ההדסים והערבות כשהם כבר קשורים. למה? דילמה נטרי טרפי, אולי תוך כדי שהוא דוחק את הלולב לתוך ההדסים והערבות, ייפלו עלים מההדסים והערבות, והם כבר לא מחוברים יותר, ובעצם הם חוצצים עכשיו, והאבי חציצה. אותם עלים תלושים חוצצים בין הלולב להדסים והערבות. ואז זה לא נחשב לקיחה אחת, כי יש חציצה בין הלולב לבין ההדסים והערבות. ורב אמר זה לא חציצה. אתה יודע למה? כי זה מין במינו. בעצם בין מה למה זה חוצץ? בין הלולב להדסים, מה חוצץ ביניהם? העלים של ההדס? זה לא נקרא חציצה, אינו חוצץ. ואמר רבא, אם הוא אגד את הלולב עם ההדסים והערבות יחד, ואחרי זה הוא ראה שלמטה הלולב קצת ארוך לא מדי. ארוך. אז הוא בא לקצוץ את הלולב מלמטה. אז שיוציא קודם את הלולב החוצה, מתוך האיגוד, ואז יחתוך אותו מלמטה. לא לגוז איניש לולב כשהוא עדיין בתוך הראשנה, שלא יחתוך את הלולב מלמטה כשהוא אגוד יחד עם ההדסים והערבות. למה? דמשתאי ריוצה. כי יישארו עלים מהלולב. מה קורה? הוא חותך את הלולב מלמטה. עכשיו, הוא חתך את העלים גם. עכשיו, העלים החתוכים עדיין נמצאים בתוך האיגוד. כי הרי כשהוא חותך את הלולב מלמטה, הרי הלולב עשוי שדרה שממנה יוצאים עלים. עכשיו, הוא חתך את העלים, את החלק התחתון של השדרה והעלים, אז העלים עכשיו תלושים. אותם עלים שהיו מחוברים לחלק התחתון שהוא חתך, עכשיו הם תלושים. והם נמצאים פה בתוך האגודה של ההדסים והערבות, והם חוצצים בין ההדסים והערבות לבין הלולב. ורבא אמר גם פה, אין בזה בעיה, זה לא חציצה, כי מין במינו אינו חוצץ, הרי זה ממין הלולב, זה לא חוצץ. ואמר רבא, הלכה אחרת, הדס של מצווה, שהקצו אותו למצוות ארבעת המינים, מכיוון שההדס מיועד לריח טוב, אז עכשיו אסור להריח בו, כי יש מוקצה שנקרא מוקצה למצוותו. מוקצה למצוותו. מכיוון שההדס עכשיו מוקצה למצוות ארבעת מינים, אסור לי להשתמש בו לדברים אחרים. מכיוון שעיקר השימוש של הדס זה לריח טוב, אז עכשיו כשהוא מוקצה אסור לי להריח בו. אבל אתרוג של מצווה, שיקצו אותו לארבעת מינים, מותר להריח בו. מה ההבדל? מה הייתה מה? ההבדל הוא כזה. הדס דלריחא קאי, בדרך כלל למה הוא עומד? להריח בו. כי יקציה, כשהוא יקצה אותו למצוותו, לאיזה עניין יקצה אותו? מריחא, שזה דרך הנעתו, מזה יקציה. לעומת את אתרוג דלאכילה קאי, עיקר השימוש של אתרוג זה לאכילה, לא לריח. כי יקציה, כשהוא מקצה אותו למצוותו, באמת מזה, ממה שרגילים להשתמש בו, מאכילה, מזה יקציה, שזה דרך הנעה שלו. זה לעניין סוכות, ואמר רבא עוד דין שקשור לשבת, סתם כל שבת. הדס במחובר לעץ, מחובר לקרקע. מותר להריח בו בשבת ולא חוששים שהוא יעבוד לתלוש את ההדס. אבל לתרוג במחובר אסור להריח בו. למה? מה ההבדל? מה הייתה מה? הדס זה להריח קאי. כל מה שאתה עושה עם הדס זה להריח, אתה לא הולך לאכול אותו. אישרת לי להריח, לא אותי למיגה איזה, הוא לא הולך לחתוך את זה מהעץ, בשמה הוא צריך לחתוך, הוא יכול להריח מזה גם כשזה מחובר. אבל אתרוג, זה לאכילה קאי, אתרוג זה טעים, יש לזה איזשהו טעם מסוים, יש כאלה אוהבים לאכול את זה, זה מיועד לאכילה. אישרת לי, אם תתן לו להריח, אותי למיגזה יהי, הוא תוך כדי שהוא יריח, הוא ישכח שזה שבת, הוא יבוא לקטוף את האתרוג, בשביל לאכול את זה, ואז הוא יבוא לעבור על מלאכת קוצר בשבת, וזה אסור. ואמר רבא, הרי מצווה מקיימים בדרך כלל ביד ימין. אז לכן לולב בימין ואתרוג בשמאל. למה את האתרוג בשמאל? תיקח גם את האתרוג ביד ימין. מה הייתה מה? כי הרי עם הלולב יש גם את ההדסים והערבות. סך הכל אני אתלה את המצוות, יש פה שלושה מצוות. והי, לעומת זאת האתרוג, חד המצווה, זה רק בנפרד. רק אתרוג, לכן זה מחזיקים ביד שמאל. אמר לרבי ירמיה לרבי זריק, השאלה שבטח הרבה שלא מכירים את הגמרא הזאת, שואלים את השאלה הזאת. מי טעם לא מברכינן אלא על נטילת לולב? למה מברכים על נטילת לולב? למה לא מברכים על נטילת אתרוג, הדסים, ערבות? למה לולב? הרי יש פה ארבע מינים, למה רק לולב? אז הוא ענה לו, הועיל וגבוה מכולם. אז הוא הבין מה הכוונה גבוה מכולם, שהוא אחיד למעלה. אז הוא שאל, ולג בי לאתרוג ולבריך, הרי האתרוג יש בו טעם, יש בו ריח, תרים את האתרוג שיהיה יותר גבוה ואותו, ועליו תברך. אמר לי, לא, הועיל ובמינו גבוה מכולם, כי העץ דקל הוא העץ הכי גבוה מהעצים האחרים. לכן, עליו מברכים, כי הוא החשוב מכולם. כמובן שעל פי הסוד יש פה דברים גבוהים ונשגבים במעלה של הלולב, שלכן מברכים דווקא עליו. אומרת המשנה, אחרי שהם נוטלים את הלולב, ומברכים, נוטלים את הלולב, אז כשאומרים הלל עם ארבעת המינים, אז יש פסוקים בהלל שבהם מנענעים את ארבעת המינים. והיכן היו מנענעים? בהודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו בתחילה, תחילת ההלל, וכן בסוף, מה שאומרים, הודו להשם כי טוב בסוף הפרק לקראת סוף ההלל. וכן, ובאנה השם הושיע נא, גם שם נוטלים את ארבעת המינים. דברי בית הלל. בית שמאי אומרים, אף באנה השם הצליחה נא, צליחה נא, גם שם מנענעים. אמר רבי עקיבא, לא, באנה השם הצליחה נא לא מנענעים. צופה הייתי ברבן גמליאל ורבי יהושע, שבאמת כל העם היו מנענים את לולוויהם באנה שמצליח אנה גם כן, אבל והם לא נענעו, אלא באנה שמושיע אנה. אתה רואה מפה שלא צריך לנענע באנה שמצליח אנה. שואלת הגמרא, מי דיבר על נענוע? מן דחר שמי, מי הזכיר את השם של נענוע? פתאום משנה מדברת על הנענועים. דיברנו עד עכשיו על הכשרות של ארבעת המינים, איך עברת ישר לנענועים? מי אמר בך שצריך לנענע? עונה הגמרא, ודאי שנאמר שצריך לנענע. המשנה הראשונה בפרק לולב הגזול, התמקאי, כל לולב, מה השיעור שלו? שיש בו שלושה טפחים ועוד טפח רביעי כדי לנענע בו, אז הוא כשר. אז בדרך אגב, המשנה הביאה, שרצתה ללמד אותנו את השיעור של הלולב, היא כבר אמרה גם שמנענעים בו. אז אם כן, כאמר, איכן מנענעים? אנחנו יודעים שמנענעים עם ארבעת המינים. איכן מנענעים? אז המשנה כאן אומרת איכן. תנן הטם, משנה מסכת מנחות. שתי הלחם, שמביאים בחג השבועות, בזמן שבית מקדש קיים, ושני כבשי עצרת שמביאים ביחד עם שתי הלחם, היה מניף אותם. כיצד הוא עושה? איך מניפים אותם עם הכבשים את השתי הלחם? מניח שתי הלחם על שני הכבשים, הוא מניח ידו תחתיהם ומניף, מרים. איך היה הסדר של התנופה? מוליך קדימה ומביא אליו, מעלה למעלה ומוריד, שנאמר לגבי המילואים, ושם לומדים לכל התנופות, אשר הונף, זה הכוונה להוליך ולהביא, ואשר הורם, הכוונה שמערים, מרימים, בשביל להרים צריך גם להוריד. מה הסיבה שעושים את התנופה הזאת? אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא. היה עושה את זה לכל ארבעה צדדים, מזרח, מערב, צפון, דרום, למי שארבע רוחות שלו, להראות שאנחנו עושים את המצווה הזאת, לקדוש ברוך הוא שכל הארבע רוחות של העולם הם שלו. מעלה ומוריד, כדי להראות שאנחנו עושים את המצווה הזאת למי שהשמיים והארץ שלו. במערב עמתנו אחי, הם הסבירו הסבר נוסף למה עושים את התנופה. אמר רבי חמא בר עוקבא, אמר בשם רבי יוסי ברבי חנינה, מה הסיבה שהוא מוליך ומביא? כדי לעצור רוחות רעות שבאים מארבע רוחות העולם, שלא יבואו רוחות שאינם טובות. מעלה ומוריד, כדי לעצור תללים רעים, שלא יבואו תללים רעים. אמר רבי יוסי בר אבין, ויתאימה, יש אומרים שאמר את זה רבי יוסי בר זבילה, שמזה שרבי יוסי אומר שהתנופה עוצרת רוחות רעות ותללים רעים, זאת אומרת שהרי מצווה מעכבין את הפורנות. הרי התנופה להוליך, להביא, זה לא עיקר הכפרה. עיקר הכפרה זה זריקת הדם, ובכל זאת זה שיערי מצווה, ובזכות זה אנחנו עוצרים תללים רעים, רוחות רעות, כי הם מעכבות השיערי המצווה את הפורנות. שהרי תנופה שיערי מצווה היא ועוצרת רוחות ותללים רעים. אמר רבה, את אותו סדר שאנחנו עושים תנופה בכבשי עצרת, שתי הלחם בחג השבועות, וכן בלולב, גם כן, מוליך ומביא לכל ארבע רוחות, העולם, מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומוריד למעלה ולמטה. לאותה הכוונה שכל ארבע רוחות העולם של הקדוש ברוך הוא, השמיים והארץ של הקדוש ברוך הוא, וגם לעצור רוחות ותללים שאינם טובים. מספרת הגמרא, רב אחא בר יעקב, ממתלי היה מוליך את הלולב וארבעת המינים, ומייטילי היה מביא, ואמר כשהוא היה מוליך ומביא, דין הלולב גירה בעיני דסיטנה, זה כמו חץ בעיני השטן, שהוא רואה שאין לו כוח להוריד מעל עם ישראל את כל המצוות. אומרת הגמרא ולאו מילתאי, זה לא נכון לומר את זה מפורש בפה, אלא רק לחשוב ככה. למה? כי אם הוא יאמר את זה בפה, אז חלילה משום דעתי, היצר הרע להיגרו יבי ולעץ לו לחתור נגד הקדוש ברוך הוא. אז לכן שלא יאמר את זה, אלא רק יחשוב. נסיים בדבר טוב. המדרש אומר שהארבעת המינים זה באמת כמו חץ, כמו כידון שמראה על הניצחון שלנו. המדרש אומר בפרשה למד אות ב', אמר רב אבין, משל לשניים שנכנסו אצל הדיין, ולט ענן ידעין מן הוא נוצח, לא יודעים מי ניצח ביניהם, מי מביניהם ניצח, אלא מן דנסב ביין בידי, מי שלקח את הכידון בידיים, הננידין דהו ניצוחיה, אנחנו יודעים שהוא זה שניצח. מה הנמשל? כך ישראל ואומות העולם, באים ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, לא יודעים מי ניצח, לתנן ידין מה נצח, אלא במה שישראל יוצאים מלפני הקדוש ברוך הוא בחג הסוכות, אחרי גמר החתימה הטובה, הם יוצאים ולולביהן ואתרוגיהן בידן, אנן יודעים, אנחנו יודעים די ישראל ניצוחה היה, ישראל ניצחו בדין וזכו בדין, לפיכך משה מזהיר ישראל ואומר להם, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר ואת כל ארבעת המינים, ובזה אנחנו יודעים שאנחנו ניצחנו בדין, ונזכה לחיים טובים ולשלום. עד כאן דף למד זין.